הוא בסך הכל בן 49, אבל האורח שלי הערב, לפחות בכל הנוגע לכדורסל הישראלי, הוא האיש שראה הכל. בגיל 30 הוא כבר אימן בוגרים, ברמת גן. מאז עמד על הקווים כ-430 משחקים בליגת העל, שזה גם מקום שישי בטבלת כל הזמנים, וגם יותר פעמים, למשל ממולי קצור, אין רלף קליין, זיכרונו לברכה, דיוויד בלאט, או ארז אדלשטיין. ואולי עם סיומת מעט שונה במשחק האחרון של העונה הקודמת, יכול היה לרשום לעצמו כבר אליפות שנייה בכלל, וראשונה עם הפועל תל אביב בפרט. הערב מגיע אלינו דני פרנקו כדי ללמד אותנו עד כמה קשה, קל, מורכב, פשוט, שמח ועצוב זה להיות מאמן אצלנו, על טעויות והצלחות, על בעיות ועל פתרונות. שלום דני פרנקו.
אהלן.
מה העניינים?
בסדר.
בפעם האחרונה שאני ראיינתי אותך, אני בדקתי, זה היה ביולי 2014 ועשיתי לך בלגן.
אני כבר לא זוכר.
זה היה זה. אתה זוכר את זה? אתה בפועל ירושלים חותם. אנחנו, אתה מתראיין אצלי, אנחנו עושים פרויקט. אחר כך היה בעיות עם הפועל ירושלים.
צדק.
אני מזהיר אותך, אז אתה יודע, אל תעשה טעויות היום. אתה עוד רוצה להגיע למכבי? סתם, לא זה. עבודת החלומות?
עבודת החלומות?
עבודת החלומות.
וואו. אני לא יודע אם במקצוע הזה, משהו שיש בו בוודאות המשכיות. אני לא יודע אם זה קיים בכדורסל, בספורט בכלל. משהו שיכול להיות לא אופק. למרות שזה נראה שאני מאמן את הפוטר כבר 20 שנה.
נכון.
אבל זה מין מקצוע כזה שאתה כל הזמן, זה לא משנה מה אתה עושה, אתה תמיד מתחיל את הכל מההתחלה.
אז אפשר לסכם, עבודת החלומות שלי היא לא בכדורסל.
לא בכדורסל.
אני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל עכשיו.
אימנתי המון קבוצות. הפועל תל אביב זה אתגר הכי גדול. כי הפועל תל אביב, גם כשהיא עוד הייתה פעם עוד הרבה יותר קטנה, היא הייתה בטוחה שהיא גדולה.
בשניות, מנפורד, לשלשה! מנפורד!
גאה באבא? אתה הכי אוהב את ג'קובר, נכון?
בראון, עוצר, לקובר עוד אחת. בגלל ג'קובר בראון בשיגעון עכשיו.
אנחנו בתוכנו מחבקים את האתגרים, מחבקים את הניצחונות.
הפועל תל אביב מנצחת 2-0 בסדרת חצי הגמר וחוזרת לגמר הפלייאוף.
מקרי, שוב מגיע, כל הדרך! צ'ארלס מקרי, והנעיצה הזאת!
הפועל תל אביב קורעת את מכבי תל אביב.
באנו לפה לקחת תואר, באנו לפה מאמינים שאנחנו יכולים לקחת תואר. בסוף זה מהלך אחד, מהלך אחד לכאן או לכאן.
עם החדירה של קובי בראון, טוב את דינת לשלוש! זהו זה! זהו זה! זהו זה! מכבי תל אביב היא אלופת המדינה לעונת 2022-2023.
יש לך דרך יותר כואבת להתחיל את הצליבה?
אתה יודע, תראה, זו הייתה העונה הכי גדולה של הפועל תל אביב בעידן החדש. והיא הסתיימה בדמעות. אז איך אתה יוצא מהעונה הזאת?
אבל זאת הפועל תל אביב. זה בסוף רגש שהוא בין סקנדל לפסטיבל. זה עוד דמעות של אושר, עוד דמעות של שמחה.
כמה פעמים ראית את המשחק האחרון של העונה?
אפילו לא פעם אחת.
מה אתה אומר? אז בוא נעבור על כמה מהלכי מפתח במשחק האחרון. בוא נתחיל מהמהלך הזה, ג'קובן בראון. זה המהלך שמשלים את הקאמבק. אתם במינוס 15, ג'קובן בראון, פיק אנד רול, שלשה. תן לי את המחשבות שלך שם, כלומר, זה הרגע שבו אומרים, נותנים את הכדור לג'קובן ותזוזו הצידה.
לא אמרתי את זה, בדיעבד, אולי הייתי צריך להגיד. זה בסדר, מה אחרי זה?
טוב ששאלת. קח את המהלך שאחרי זה. כדור את ג'קובן, מי אתה רוצה שיקח את הזריקה הזאת?
זה, בוא נגיד שזה לא מה שאתה רוצה שיקרה.
אתה סימנת את התרגיל הזה או שזה ג'קובן?
זה תרגיל, קודם כל זה ג'קובן, זה תרגיל שעשינו אותו כמה פעמים ברצף, באותו פרק זמן במשחק, וככל שזה עבד, אז אתה זורם ממה שעובד. אז בגלל שזה עבד בפוזיישנים הקודמים, חזרנו לזה גם בפוזיישנים.
אבל לפני זה היה פיק אנד רול בצד של ג'קובן שמעלה אתכם ליתרון. זאת ההתקפה שאחרי, כלומר, אני הייתי בתחושה במשחק שאתם עושים פה נקודות וזה נוקאוט.
כמי שהיה במשחקים האלה נגד מכבי לא מעט פעמים, סל בפוזיישן הזה, ויש המון 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 לחץ באוויר שם שלא פועל לטובת מכבי.
טני, בוא ננסח את זה. אתה, אם ג'קובן בראון מרים את הזריקה הזאת, אתם אלופי המדינה.
אז עכשיו אתה יודע, זה לבוא ולהגיד שגם הוא יקלה כל זריקה. להגיד לך שהייתי מרגיש יותר נוח שהוא היה לוקח את הזריקה בסופו של דבר בפוזיישן הזה, כן, אבל אני לא, לא אין לי שום בעיה עם זריקה של ג'ורדן, אני חושב שפשוט פה, לצורך העניין, הוא כדרר את עצמו ל...
אגב, למה הוא מסר?
לזריקה קשה.
למה הוא מסר ג'קובן, הוא היה עייף?
תראה, הוא מאוד סומך על ג'ורדן. בכלל, מי שמכיר את ג'קובן יודע, אתה תהיה לבד, הוא ימצא אותך. זו אותה שאלה שאתה יכול לשאול למה בסוף המשחק היה לו לאפ לבד לגמרי, למה הוא נתן את הכדור לתומר. כי הוא סומך על תומר.
אבל הוא לא אמור לסמוך על תומר בשלב הזה.
אבל הוא לא, אבל זה לא ג'קובן.
הוא טעה.
אבל זה לא ג'קובן.
אבל הוא טעה במסירה הזאת.
אם הוא היה קולע, אז גם היית אומר שהוא טעה?
אתה יודע מה, במצב ניטרלי, ברור שבדיעבד אנחנו...
עכשיו לבוא ולהגיד שהוא טעה זה קל.
אתה יודע מה, בוא נלך לעוד מהלך אחד אחרון, מבטיח. המהלך הזה, עכשיו מהלך הגנתי. הנה תומר פה אוסף את לורנזו בראון. אף אחד לא אוסף את וייד בולדווין, תראה את התגובה שלך שם, הביתה המפורסמת של דני פרנקו.
שלושה במעבר זה גם אחד הדברים שהכי קשים בלא מעט פרטים לסגור, אבל אתה יודע, פה קצת השקפנו על המהלך יותר מדי. צריך לדעת לשים את הזריקה הזאת. בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מדבר על זריקה אחת שלא נכנסה פה, זריקה אחת שכן נכנסה בצד השני.
אלה החיים.
אלה החיים.
איך ניהלת את המשחק הזה לדעתך? הרי גם אם לא ראית את המשחק, את המהלכים האלה שחזרת 4,000 פעם.
הרגשתי שהרבה פעמים במשחקים כאלה, אתה בעיקר צריך לנסות להרגיע את כולם. הייתה אווירה לא פשוטה מסביב, והייתה דריכות אצל המון שחקנים שהתבטאה בהמון חוסר שקט. אבל שחקת כל כך הרבה משחקים במהלך העונה, ואני מכיר את הקבוצה, ואני יודע שהיא לא תישבר. לא קיבלנו בראש אף פעם.
לא, אבל זה לא מה שאני שואל. זה ברור שלא... מה זה לא קיבלתם בראש? הייתם ככה מנצח,
לא, לקחת הליכות. לא, לא, כשאנחנו יודעים לחזור מפיגו.
אחריות שלך, יש דברים שהיית עושה אחרת במשחק הזה?
אני אגיד לך משהו. אנחנו כמאמנים חושבים כל הזמן איך להקשות על הצד השני. לפעמים המחשבה בלהקשות על הצד השני מקשבה בעצם על הקבוצה שלך.
נכון, כי אתה מתעסק עם מה לא נכון.
בסוף אלה בני אדם, הדבר הכי משמעותי שקרה ב-48 שעות האלה, בין משחק 2 למשחק 3, היה להתמודד עם 38 הפרש. הפרש שגם שאתה רוצה לצמצם אותו במשחק השני, זה לא משנה מה תעשה, אתה לא יכול. כי הסל הוא האוקיינוס לקבוצה שלך, והסל הוא חורבן לקבוצה השנייה.
אבל אתם התמודדתם עם זה יפה. כלומר, את המשחק השלישי, את המשחק האליפות, אתם פתחתם בסדר גמור. זה לא שהתחלתם וחטפתם טרחה והם עשו 20 הפרש ורצו ודברים של יד אליהו. אתם הייתם שם, אבל במיקרו, עוד טיימאוט אחד, עוד חילוף אחד, עוד שינוי אחד ברוטציה. תן לא... לי את הדבר הזה שהכי מייסר אותך בלילה. אני מכיר אותך, דני, איזה 200 שנה, אתה מתייסר.
אני מתייסר עוד פעם, ראינו את המהלך. תשאל את ג'ורדן מקרי,
כן.
אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הוא סומך על עצמו במיליון אחוז, ובסופו של דבר, זה זריקה שהוא יגיד לך שהוא שם אותה 100 מ-100. אבל זה זריקה קשה, בסופו של דבר. אתה שואל אותי אם היה לי יותר נוח שמישהו אחר יחטיא את הזריקה הזאת? כן, כמו שאמרת קודם, היה איזה בריק במשחק. אחרי מקרים דומים שהיה לנו במהלך העונה, זה אולי לתפוס את ג'קובן בגופייה, להחזיק אותו בפרצוף, ואמרת, תקשיב, זה הכדור, שם הסל. אם הוא היה מחטיא, אם בר היה מחטיא, אם תומר הייתי חי עם זה קצת יותר זה, ברגע שזה מישהו אחר, זה יותר קשה.
איך זה לאמן את הפועל תל אביב?
וואו. זה...
אני יכול לתת לך מילים ותגיד לי כן או לא, כיף? לא.
לא, 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 לא. אל תלך למקומות האלה. קודם כל היה ממש כיף השנה. היה ממש כיף השנה. אני חושב שאף אחד אצלנו במערכת לא מבין עוד כמה קשה לשחזר אותה.
זאת באמת בעיה.
זאת בעיה.
אבל מגיע ינואר, פינת פברואר, ולפחות החוצה, לא נכנס למה שקורה בפנים, יש קולות של משבר שיוצאים מהפועל תל אביב.
כי, אתה יודע, כשהייתי בהפועל ירושלים, הייתה עונה ש... בעונה שזכינו באליפות, הפסדנו איזה כמה משחקים ברצף.
תשמע, אתה לא תאמין, אתה לוקח לי פה שאלות. לא יאומן. בוא נעשה את זה עכשיו. העונה הזאת, זה קווים מקבילים לעונת האליפות שלך בירושלים. היה לכם רצף של 5 הפסדים. זה נראה היה קהל, שומעים את הקהל. ואז איזשהו שינוי של שחקן ושניים, ולוקחים אליפות.
לא שינינו פה שחקנים.
נכון.
ואני חושב שבסופו של דבר, קבוצה צריכה לעבור תוך כדי השנה, גם תהליכים של משבר. וכמאמן, אתה לא חייב לייצר בכל רע משבר. אתה יכול גם לתת למשבר לקרות מעצמו. עכשיו, תפוס טרמפ על זה שכל הדחה מאירופה, של כל קבוצה, וזה לא משנה באיזשהו שלב, מלווה במשבר. ובהפועל תל אביב, בפעם הראשונה שמשתתפים באירופה, כשאתה מתחיל את העונה, וכל משחק שלך, בדרייבין, מפוצץ, סולד אאוט, הוא סוג של מפגן חיל האוויר של 20-30 הפרש ומהלכים לפנתיאון, מפה, לעלות עוד למעלה, כבר לא בהכרח יש לאן.
אבל...
ואז מגיעה התקופה, שהיא יותר קשה טיפה, ויש פה שתי אופציות. או לבוא עם פטיש, שבדרך כלל אני פחות מאמין באותו שלב, או לתת לאנשים לשקוע לתוך זה טיפה. אתה צריך להבין, אתה לא יכול להילחם בנפילה הזאת. היא תמיד תהיה שם.
דני, אתה רוצה להגיד לנו שאתה יצרת המשבר?
לא.
אתה לא הפרעת למשבר? אתה חיבקת את המשבר?
אני לא הפרעתי לו. וידעתי שזה יעלה לנו אולי גם... זה עלה לנו. גם אולי בכמה הפסדים.
רגע.
בדיעבד.
תעצור. מה זה משבר? ספר לי מה זה משבר. לא הפסדים. המשבר הרי זה...
משבר... יש
אלמנטים בכל... רעילים בפנים.
בכל קבוצה...
השנה.
יש משבר שונה. בהפועל תל אביב, המשבר בא יותר מהר.
ואני שואל אותך, איך זה, מה היה במשבר? זאת אומרת, כלפי חוץ היה שחקנים, מערכות יחסים בעייתיות, שחקנים ושחקנים, שחקנים ומאמן. כל זה היה.
כל זה, מאיפה הדברים האלה מגיעים?
אבל אני רק שואל אם זה היה, חכה רגע עם ההסברים. קודם כל היה משבר שחקנים, שחקנים, שחקנים מאמן?
לא. היה חוסר סבלנות טבעי.
של מי?
של כל שחקן עם עצמו. אתה לא בא בכיף. אתה מרגיש ש... קודם כל, כל אחד... זאת הייתה קבוצה שהטוב בה, והמועדון בכלל מאוד תחרותי. ההדחה מאירופה הייתה הדבר הכי כואב שהקבוצה הזאת חוותה. היה באמת... האמנו שאנחנו יכולים להגיע עד הסוף.
לא פחדת שהגל הזה של המשבר גם יטביע אותך על הדרך?
אתה צריך כמאמן, ליבה של קבוצה, שבימים הקשים תמיד תהיה שם אחד עם השני קודם כל.
והיא הייתה?
כן.
והיא הייתה. אבל זה משבר, והמפנה מגיע איפשהו במחצית משחק מספר אחת ברבע הגמר מול נס ציונה.
כן, כי...
מה היה שם?
קודם כל, יש שלבים במהלך עונה,
כן.
שהקבוצה... אתה יודע, יש בה אוגרת תסכולים מסוימים, שאתה יכולה, שיכולה
לנו,
להתרסק מהם.
זה כבר מאחרינו, דני. ספר לנו על רגעים כאלה של תסכול.
רגעים של תסכול זה רגעים שאנשים, אתה יודע, באופן טבעי יותר חסרי סבלנות אחד כלפי השני.
מי?
פחות תומכים. כולם.
לא כולם, לא כולם עם כולם. זה לא רויאל רמבל פה. היו פה כמה מוקדים. היה חוסר סבלנות של עניינים שקשורים באונואקו.
או. הנה, לזה רצית שאני אגיע.
למשל?
אבל זה לא בן אדם אחד.
אז תן לי שניים.
זה גם לא שניים. ברגע כשאתה חוזר, ואתה נכנס לאיזשהו משבר מסוים, כזה של פתאום מפסידים, מבועסים, אין כל כך חשק, צריך להרים את עצמך מחדש, זה מגיע מכולם. כל אחד בדרך שלו. עכשיו, אם אתה רוצה להילחם בזה, אתה לא תצליח להילחם בזה.
אז לא נלחמת.
לא נלחם.
ומה קרה נגד הסיונה מחצית? זה אתה עשית את זה, או שיצאת החוצה ונתת לשחקנים לדבר?
לא נתתי לשחקנים לדבר. פשוט עברתי במחצית אחד-אחד. לשחקן אחד אמרתי לו שבשנה הבאה, עם כל הכבוד, הוא הולך לנהל קבוצה, מסע ומתן על חוזה עתידי בקבוצה תחתית, שם שקר כלשהו. ולשני הסברתי שאני
פה... בעברית או באנגלית אמרתי?
מה זה?
בעברית או באנגלית?
זה אני לא ארגיד לך.
אוקיי.
אבל עברתי אחד-אחד.
כן.
והסברתי לכל אחד מה הולך לקרות מפה והלאה.
וזה עשה את השינוי? כי יצאתם מהמחצית השנייה קבוצה אחרת.
יצאנו מהמחצית השנייה קבוצה אחרת. אבל היה לזה גם, היה גם איזשהו מרכיב מקצועי שהשתנה באותו רגע.
ש?
שאונואקו התחיל לשמור.
אתה אתה יודע מה, נראה לי שאנחנו נחזור עוד מעט להפועל תל אביב, אני צריך לבשל אותך עוד קצת.
עוד 6 שניות, 5, הנה קונטר, מותח 3.
אנחנו מכירים מהמגרשים. בנוער לאומית, אז שיחקתי נגדך, עד עכשיו כואב לי מהתבוסות שחטפתי ממך שם עם אדי פרק.
למה? במשחק אחד כמעט ניצחת.
נכון, נגמר 30.
לא, הובלת בו מחצית באיזה 20 פרש.
נכון, והפסדתי.
כן.
לחצת אותי על כל המגרש וכאלה. איך נהיית מאמן?
איך נהייתי מאמן? אתה יודע איך זה בילד, כשאתה בבית ספר יסודי, תמיד תופסים איזה מישהו מהחטים שהוא מסייק בליגה, ואומרים לו, בוא תאמן את ה-A-V, את הנבחרת של הבית ספר.
למה לקחו אותך?
כי הייתי היחיד בבית ספר ששיחק בליגה.
אבל היית קלאי, קלה.
הייתי קלאי, אבל היה איזה משחק, אני זוכר שהיה לנו אליפות תיכונים, וזה היה באיזה מגרש בחוץ, וזרקתי שלושה, כדור דעתי אף מעל הלוח, נפל בצד השני, לא יודע, אולי מאחורי הגדר.
קבוצת הבוגרים הראשונה שלך, רמת גן, ליגה לאומית, אתה בן 30. היית מאמן טוב אז עכשיו בדיעבד כשאתה חושב על זה?
כן.
כן? במה אתה יותר טוב היום?
וואו, ברמת ניהול הקבוצה, ארגון הקבוצה וניהול הבני אדם שבתוך הקבוצה, אני היום הרבה יותר טוב.
רמת גן לאומית, אתה עולה ליגה, ואתה מסתובב בכל מיני מקומות, אתה מגיע, יש לך איזו תחנה כזאת של הפועל חולון, העונה הזאת מסתיימת סבבה, לא רע. בריין טולברט.
בריין טולברט זה באמצע העונה, זה
כן,
בפברואר.
כן, אבל היא מסתיימת, זה השיא כן. של העונה, מהשלב הזה העונה אוקיי. כבר לא חשובה יותר. אתה בשלב הזה מרגיש שאתה פיצחת את הסיפור? כי באמת הגעת לקבוצה משברית בהפועל חולון. ואז באמצע העונה קרה הדבר הזה, מול מכבי חיפה,
אתה יודע שעמית בן דוד היה עוזר מאמן שלי, אז אנחנו כל פעם מזכירים לו שהוא... אתה בעיה בקלוזאוט.
מה זה בעיה בקלוזאוט? הוא גם הפריע למשה מזרחי.
אחלה בנדה.
אחלה בנדה, סידר לך תואר. מה עשית נכון, אגב, בשביל להביא את הקבוצה הזאת לגביה?
מבחינתי ברמה האישית, אך ורק עבודה של לייצר לחידות בקבוצה שלא הייתה הכי מוכשרת.
פגיעה בזרים?
גם פגיעה בזרים, לא כולם שם, כאילו, אבל גם פגיעה בזרים, שינוי קונספט תוך כדי שנה עם הסיפור של בריין, שלא התחיל איתנו את העונה הזאת. כן. וצריך להגיד ביושר, קבוצה כזאת שהיא לא הכי מוכשרת, אבל כשהיא הופכת להיות יחידה מלוכדת במועדון כמו הפועל חולון עם הקהל בחולון, היא הופכת להיות הרבה יותר טובה ממה שהיא חושבת, ממה שהיא יכולה להיות בתיאוריה. וגם במקום עצמו, הרים את הקבוצה הזאת לשיאים אחרים.
פצים כמה שנים קדימה, אתה משחק בקבוצה הזאת, כלומר מאמן בקבוצה הזאת, מכבי חיפה. העונה הזאת מסתיימת, אני אומר, כאילו אני מזכיר לך, היא מסתיימת עם חשבוניה.
היא מסתיימת עם חשבוניה, כן.
חשבוניה. אתה רוצה לספר לנו מה זה חשבוניה?
זה עונת הפרשים.
הגמר מסתיים בבית חוץ, עם הפרשים.
בית חוץ, הפסדנו ב4 נקודות בבית למכבי, ניצחנו ב4 בחוץ, נכנסנו להערכה.
כן. ומה קרה שם?
ובשתיים הפרש, כדור אחרון...
דונטה סמית.
כן, דונטה סמית טוען שברגע שהגענו לה, עד היום הוא יגיד לך שברגע שהגענו להערכה,
כן.
אז גמרנו, רק צריך לנצח את המשחק,
כן.
ולא צריך לנצח כבר ביותר מ5, כן. יותר מ4, כי כבר הגענו להערכה. כן.
אז הפסדת את האליפות, כי דונטה סמית לא הכיר את השיטה. אתה לא מאמין לו.
בוא נגיד שדונטה סמית מכיר הכל, כולל את השיטה. שורה התחתונה הוא ראה מולו את דיוויד בלו ואמר, אותו אני עובר, אבל בא איזה טיוס אחד שפעם מישהו הביא לארץ, והחליט שאותו אתה תעבור, אבל אותי לא. אבל דיברת קודם, מי צריך לקחת את הזריקה, אז הוא צריך לקחת את הזריקה.
לשלוש.
למה שהוא יחליט, הוא צריך לקחת את הזריקה.
אוקיי, גמרנו עם המכבי חיפה, אתה עובר לפועל ירושלים. אתה מגיע לפועל ירושלים, אגב, פתחנו את התוכנית עם העניין של הפועל ירושלים וזה, הגעת לקבוצה...
בית קברות למאמנים.
בית קברות למאמנים. ואתה ידעת בית קברות למאמנים, ואז היו לך אופציות, דיבר איתך גיא גודס, אולי תבוא להיות עוזר מאמנים במכבי, דיברו איתך אילת, דיברו איתך כל מיני זה. אתה אמרת, אני הולך לבית קברות. שרדת את הבית קברות, ואתה מקודם דיברת על קווי הדמיון בין העונה הזאת של ירושלים לעונה הנוכחית של הפועל תל אביב. ואני רוצה להצביע לך גם על ההפך המוחלט. הפועל תל אביב השנה פתחה את העונה בריאה, שמחה, תוססת, כיף לה, לוי דווי. הגיע נואקו, לא אומר שזה באשמתו, הקבוצה נהייתה עצובה. עד שאיכשהו זה הסתדר בסוף. בהפועל ירושלים, הקבוצה התחילה קצת עצובה, עם דונטה סמית שלא היה כיף איתו כל כך לחלק מהשחקנים, ואז הבאת מישהו שיישר אותו, טיימיקי, ואז הבאת עוד איזה בחור נחמד, איזה פורד בשם דיון, ואז אתה הפכת אותה לבריאה, ולקחת אליפות עם הפועל אילת שעזרה לך בדרך. עשית את ההפך.
קודם כל, שלבי הקליטה של דנטה בירושלים היו קשים, גם מקצועית, גם חברתית, כי בסוף, אתה יודע, זה לא קל להגיע בתור... מה, זה היה חתיכת מעבר, זה היה חתיכת הפקה וחתיכת פצצה, כל הנושא של המעבר הזה.
אורי אלון לקח אותו עם מכבי תל אביב?
לקח אותו עם הצעיף.
נכון.
ויש שם איזשהו קטע מנטלי לא פשוט, שהוא משפיע על כולם. מגיע שחקן שצריך לדעת להקל אותו. אני מניח שהיה לא קל לעיכול. כשאני הגעתי למכבי חיפה...
מה זה לא קל לעיכול? תן לי דוגמה ביום יום. אוקיי, בסדר, מתאמן עם שרוכים פתוחים, חוץ מזה.
הוא לא מתאמן עם שרוכים. לא, זה... היום כבר, אתה יודע, הרבה שנים אחרי, אפשר כבר להפריך את זה.
אז מה כן? למה זה קשה?
אבל זה קשה כי הוא צריך להכיר את הבן אדם בשביל לדעת לקבל אותו. ולא כל שחקן כדורסל נופת צופים.
והוא לא.
בסופו של דבר, זה חוזר למה שאמרת לך קודם. אפשר לעשות פינת די-ג'יי, ולסרטט את התרגילים.
כן.
בדיוק. אפשר לעשות ספר התרגילים.
נכון, אחלה פינה.
בסופו של דבר, אחלה. בני אדם. יושבים חלק מנוגה, חלק ממאדים, בחדר הלבשה אחד, לוקחים את הנבל ששנה שעברה זרק את הפועל ירושלים הביתה, ושמים אותו עכשיו עם כתר בחדר הלבשה, המלך החדש הגיע לעיר.
אתה דאגת שהוא יהיה המלך, אתה הבאת אותו.
אני חשבתי שזה נכון.
אוקיי. אבל הקבוצה היה קשה להקל.
אוקיי. אז
הסתדרה.
אז יש את השלבים, היה לה קשה להקל כמעט חצי עונה. היה ישראלים והיה זרים.
כן.
וגם חלק מהזרים עוד היו משנה קודמת עם הישראלים. היו מחנאות, אבל הקבוצה הייתה כל כך יותר טובה, שבליגה לא הייתה לה בעיה, אבל כשבאה התמודדות ברמה באירופה, יותר גבוהה באירופה,
התרסקתם.
ובאמת היה צריך לחבר את זה ולבוא מחוברים, שם זה לא היה. והשינוי היה כשקיבלנו את הסתירה באירופה. ומי שהתחיל את השינוי זה דנטה.
אנחנו עוד נחזור לענייני כדורסל, עכשיו אנחנו עושים עצירה, אנחנו עושים שאלון אמצע.
אוקיי.
לא רק שאלון סוף, שאלון אמצע, דני, אתה צריך לענות מהר. השחקן שהיה לך הכי קשה להסתדר איתו בקריירה. דומיניק ווטרס?
לא.
אז מי הכי טוב? ברור שלי שלו. מי הכי קשה?
אולי ג'יימי ארנולד.
אוקיי. מי השחקן שהכי אהבת לאמן בקריירה?
אז אני לא יכול לבחור מהקבוצה שלי השנה גם?
לא. אל תבחר.
לא מהפועל תל אביב.
אני מרשה לך, תבחר מי שאתה רוצה. רק לא מהנוער של הפועל תל אביב. בוגרים.
מהבוגרים של הפועל תל אביב?
כן. הבוגרים כלשהם, נו.
טוב, עם בר תימור אני מאוד אהבתי לעבוד, כי הוא היה אצלי הכי הרבה זמן, יכול להגיד גם תומר, אבל בר תימור היה אצלי המון שנים.
תשובה פוליטית טובה מאוד, מיסטר פרנקו, כל הכבוד.
אתה רוצה, אמר, שאלתי אם אתה רוצה מהשאר או בכלל.
שוב, כבר תקין.
מה? מי יפה? אליאור אליהו מאוד נהניתי לעבוד, עם מורן, עם המון שחקנים, ישראלים בעיקר.
שופטי הכדורסל שלנו, אם אתה צריך להצביע על טעות אחת חוזרת שלהם, מה היא?
לפחות תהיית עובר ביטחון עצמי.
פרשני הכדורסל שלנו, אם אתה צריך להצביע על דבר אחד שהם טועים באופן שיטתי?
את התיאוריות כולנו יודעים לדקלם, המציאות היא תמיד נמצאת איפשהו במקום אחר.
כמה זרים צריכים בכדורסל הישראלי?
4.
באמת?
בכדורסל הישראלי, אמרת. 4.
ובהפועל תל אביב?
הפועל תל אביב, נכון, 5.
אוקיי. במשפט, מה זה הכדורסל של דני פרנקו?
קבוצות שיודעות להוציא את המקסימום משלל החלקים שלהם.
יאללה, ממשיכים.
השחקנים בקבוצה הם היחידים שיכולים לעזור לעצמם להיות טובים יותר, וגם היחידים שהיום גרמו לקבוצה לראות איך שנהיית.
להרצליה, 110, הפועל תל אביב, רק 82.
דני פרנקו רוצה לתת לג'ייקובן בראון לשחק, הוא רוצה להחזיר אותו. אומר לו, ג'ייקובן, אני לא רוצה, אני לא עולה לשחק. מסתובב פרנקו בעצבים לספסל, אומר, אני כבר הפסקתי מזמן להבין אותו.
ג'ורדן מקרי יורד בצד של דני פרנקו וכועס על פרנקו.
ראיתי שהוא נורא עצבני על השופטים, הוא זרק איזה מילה הצידה שהוא הולך לפרק איזה מישהו בצד השני. אז לפני שמישהו מפרק איזה משהו ואנחנו מגיעים למקום שאנחנו לא רוצים, העדפתי להוציא אותו החוצה.
ג'ורדן מקרי אמר לפרנקו, אתה לא מבין את המשחק. בתגובה פרנקו מיד הוריד את מקרי לספסל. פרנקו גם סינן לעבר הספסל, הוא לא חוזר לשחק הערב.
כל אחד מגיע מאיזשהו מקום שהוא צריך להכיל את התסכול שלו ודעת להתמודד עם זה.
How's your relationship with coach דני פרנקו?
It's good. We could text about basketball sometimes at 2-3 in the morning.
וויקנד טקסט בשעות הקטנות של הלילה, אני חושב שזה אמת דיבר.
פחות אתה יודע שזה נכון.
אני יודע שזה נכון. אומרים עליך שבליגת הקיץ בווגאס, שאתה מבזבזים עליך חדר במלון. אפשר לא לתת לך חדר, אתה גם ככה כל הזמן במגרש.
טוב שלא אמרת שאני בקזינו.
אני יודע שאתה לא בקזינו.
אוקיי.
אתה גם לא שותה. דיאט מים. אמת. אתה כל היום במגרש, גם בווגאס. כל הזמן עובד.
אני יודע כמה זה יכול לחסוך לך רק במהלך העונה כשיש לחץ ודברים קורים לא טוב וצריך לעשות שינויים וצריך להגיב, אז התגובה הזאת יכולה להיות להציל לך את העונה, להציל לך אולי קריירה אפילו בסופו של דבר.
מצד שני, בוא עכשיו אני אשתחיל קצת.
חופשי.
אומרים שגם אפשר לחסוך את הכרטיס טיסה אליך לווגאס, כי אתה גם ככה לוקח שחקנים שאתה מכיר בראש.
זה התחיל בנתניה, בשנה השנייה שלי. בעונה הראשונה, לדעתי, לא היה אף שחקן שהכרתי לפני כן. ואז אמר לי צביקה ליבר, אומר, אין, תקשיב. עזוב, למה אנחנו צריכים את זה? יש לנו פה מרקו קילינגסוורט. מתים עליו, וזה, זה. בוא נביא אותו. אמרתי, עוד שמע, צביקה, אין לנו כסף להביא את מרקו. אמר לי, אבל עזוב, בוא ניקח שני סוסים בטוחים, שאנחנו יודעים שהם ממש טובים, נתאבד עליהם, ואז נביא עוד שני שחקנים. אומר לי, אני מת על מרקו. אמרתי, עוד שמע, עכשיו, אתה יודע, כל הסיפורים על מרקו,
פרנקו, אבל זה נוגע למשהו שאמרת מקודם. אמרת מקודם, כשדיברת על בנייה של קבוצה וחדר הלבשה, שאתה צריך את הגרעין הזה. והגרעין הזה, מבחינתך, זה גם גרעין ששומר אחד על השני, וזה גם שומר עליך. אתה צריך את האנשים שלך בחדר הלבשה, שאתה סומך עליהם.
וכל שחקן אומר, אני צריך ביטחון, אני צריך ביטחון. גם המאמן צריך ביטחון מהשחקנים. וכשהוא יודע שיש לו את זה, וכשהשחקנים יודעים שהמאמן איתם, ויודעים שהמרחב שלהם לטעות, להתקבל בצורה שונה מאשר עם מאמן אחר, שחקנים יכולים להרגיש יותר טוב ויותר נוח.
קראתי לך בהתחלה האיש שראה הכל. עכשיו, אתה מכיר את הכדורסל הישראלי, את כל הזרמים התת-קרקעיים שלו מכל הכיוונים. ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. אחד מהדברים, זה גם לדעת לעבוד נכון מול הנהלות, מול זה, ככה זה, זה מקצוע של הישרדות. ואולי דרך כזאת, זה גם להישאר על בטוח, להישאר על בטוח, במקום לבוא, לאמר על 1, 2, 3, 4, 5, הרי יבואו לך בטענות על כל זר שלא מצליח. אני מביא בנקר, אתם מכירים אותו מהליגה, מה אתם רוצים ממני?
זה לא משנה. בסופו של דבר, את מי שינסו לשים על המוקד, בהפסדים, זה את המאמן. זה לא, הנהלה לא תתפטר, אוקיי? שחקנים, אז אתה יכול מעטות הקבוצות, ואני אגיד לך משהו. הפועל תל אביב הזאת שאני עובד בה היום, היא מועדון ש... זה גם הניסיון של רמי כהן, שהמון המון שנים כבר בתוך זה ונובר, הוא יכול לנבור בווגאס בלי להיות בווגאס. ו... וגם הצוות שמקיף אותו ברמת הבעלות על הקבוצה והנהלה, יודעים היום יותר טוב גם לנתח את הדברים מקצועית לעומק.
לא יעיפו כבר את רפי מנקו בלי שאתה רוצה.
זה לא יקרה, אבל תשמע, בוא נגיד שהשנה לא הייתי בעד להעיף את אורטון מהקבוצה. אבל הבנתי שבסופו של דבר...
רגע, מי רצה להביא את אונואקו?
החלטה הייתה שלי.
מי רצה להביא את אונואקו?
החלטה הייתה
אבל
שלי.
אבל זה לא מה ששאלתי.
מה זה?
לא מה ששאלתי.
מי רצה? אף אחד לא היה בטוח שזה המהלך הנכון.
מה הייתה הדעה שלך לפני ההחלטה?
שלא בטוח שזה המהלך הנכון, וזה מוקדם מדי, אבל אם הוא נמצא שם בחוץ, עדיף שיפול אצלנו מאשר בקבוצה אחרת.
ובדיעבד, החלטה טובה או רע?
הבעיה בהחלטה היה בעיתוי שלה. זה היה שלב מסוים בעונה שהקבוצה הייתה בהיי מטורף.
אבל רצית משבר, קיבלת משבר.
לא רציתי משבר שם, לא, ממש לא. הקבוצה הייתה בהיי מטורף, והיה חיבור פנטסטי בין השחקנים, הקבוצה הייתה מאוד מאוזנת. גם ככה היה שם איזשהו שלב של מעבר ארבעה זרים, חמישה זרים, שדי טלטל אותנו.
היה טלטול רציני, כי השחקנים הישראלים ראו בזה לא פחות מבגידה. שהם הבינו שהם מגיעים לקבוצה של ארבעה זרים, ופתאום זה נהיה חמישה זרים. אתה מכיר את זה?
אני מכיר את זה, ואני יכול להגיד לך שחלק מהשחקנים היו בעד המהלך הזה. חלק מהשחקנים הבכירים היו בעד המהלך הזה, חלק פחות אהבו אותו.
אתם טעיתם בדרך שבה אתם הצגתם את זה מול השחקנים, מול הישראלים, מול ג'קובן בראון, את כל המהלך של אונואקו, לא כי ממה שאני יודע, ג'קובן בראון לקח את זה ברמה האישית כמשהו שפגע בו.
ג'קובן בראון לא יכול לבוא בטענות למהלך הזה. הוא אמר שהבטיחו לו שקריס נשאר.
מי? ואתה,
לא יודע, לא שאלתי.
לא אתה.
ואז בסופו של דבר, כשהוא לא נשאר, אז התחילו הבעיות. אבל בסופו של
דבר... מה זה הבעיות?
חוסר אמון.
בין מי
למי? משבר אמון.
גם כלפיך?
יכול להיות.
נו באמת, כן או לא?
זה לא מפריע לי. אוקיי. זה בסדר.
היה.
מה זה?
היה.
יכול להיות. אבל אני לא עוד פעם, אני לא הרגשתי חד משמעית. בין השחקנים, ידעתי שיש משבר בקבוצה, כי הקבוצה רצה, הצליחה, האמינה בעצמה, ואז מגיע שחקן מאוד משמעותי. ושדורש שינוי קונספציה, ולאנשים לא בא. כאילו, לא בא, לא ממקום רע שלא רוצים אותו, לא רוצים להתאים את עצמנו אליו.
גם טיפוס לא קל.
הוא טיפוס אחלה. הוא בא, הוא גם בא, שוב, לך לבני אדם. שחקן שהיה לו איזה רפיוטיישן מפוקפק, מצא את עצמו, כשיוצא מארצות הברית בזאדר, קבוצת אמצע טבלה ומטה בליגה קרואטית שלא קיימת, כי הקרואטים הטובים לא משחקים שם, מגיע לארץ הקודש, לקבוצה שכל שנה נבקה להישאר בליגה כמו הרצליה, וסוחף אותה לגביע, סוחף אותה לעונה מדהימה, MVP של הליגה, ציפיות בשמיים, קיץ, יורוליג, NBA, מחנות 90 בווגאס, ססרי. ושפיץ גם משם. חוזרים חזרה. לקרית הכי נוחה שיש בכדורסל, לליגה הישראלית. הייתי שם, שלטתי, הייתי מכיר וזה, משם עוד פעם חוזרים למעלה, אבל זה לא פשוט. ואז אתה מגיע לקבוצה מנצחת. ואז אתה חסות את התאמות.
אתה חושב
שאם... למה 11 שחקנים צריכים לחשוב שהם צריכים לעשות את התאמות? במה שהולך ומנצח, והדרייבין בעננים, וכולם אבסורדים, למה צריכים לעשות התאמות בשביל שחקן אחד?
אתה חושב שאם אורטון הייתם יכולים לקחת אליפות?
לא.
אתה חושב שבדיעבד המהלך של אונואקו היה נכון?
העיתוי שלה היה בעייתי.
אתה רוצה, נניח שהוא רוצה, ושיש כסף, אתה רוצה את אונואקו בשנה הבאה בהפועל תל אביב?
אם יש איתו עוד גבוה שהוא אתלט ונייד ויכול לתת דברים שלו יותר קשה ויותר קל יהיה להבליט את היתרונות שלו.
בקיצור, אתה בסגל הנוכחי נשאר פחות או יותר, אתה רוצה את אונואקו או שאתה מעדיף סנטר מסוג אחר? הוא לא מקשיב, מה אכפת לך? הוא לא מבין עברית.
הוא מבין הכל.
נו.
אבל לא החלטנו שנפרדים ממנו.
הבנתי.
כרגע זה שלב בשנה שכולם מרגישים שמנסים למנף את עצמם. ולמצוא איזשהו חוזה חלומי, ומי שיצליח, נאחל לו בהצלחה.
יצאת מזה יפה מאוד. תשמע, אתה ואני היינו בהשתלמות אצל בוז'אר מליקוביץ' ב-1,000... 997, יכול להיות? לא, 99, משהו כזה, שבוע במלגה. ראינו שם את אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה, וראינו סטנד של מאמן שהמערכת סוגדת לו. הוא יכול להגיע באמצע אימון, לדבר בטלפון, פיצ'קו, פיצ'קו, וזה, ולא מעניין אותו כלום, וכולם זה. בארץ זה קצת אחרת. למה?
אין לנו תבניות עבודה לטווח רחוק. איך אורן עמיאל אמר לי לפני שבוע, אני לא רוצה לספר לכם כמה טוב לי פה, שלא יבוא לנסות מישהו ולהחליף אותי. אז אתה יודע, זה אחרי שהוא חתם חוזה לעוד שנתיים או שלוש, אני לא יודע כמה בבמברג.
למה אתה לא מאמן באירופה?
כי, אני אגיד לך, כשהיו הצעות, הם היו במקומות שאני לא הייתי משאיר את המשפחה שלי פה ונוסע לכל מקום. יש מקומות שאתה לא רוצה... אני גם בארץ לא מזיז את המשפחה שלי מהבית, הילדים מהמסגרות שלהם
ומאחרים. עזוב אותך, תראה את ננו גינסבורג, הוא חי את החלום.
ננו גינסבורג, תראה, אני אגיד לך את זה כך, אני אתן לך את זה הכי טרי. בחודש, חודש וחצי האחרונים, היו אליי פנויות משלוש קבוצות. שתיים ביוון, שזה כבר אני לא אוהב, למרות שזה לא משנה מה שמות סקסים או לא, לא נראה לי שמשם תבוא בשורה. ואחת מאיטליה, ובלי קשר שעניתי להם שיש לי חוזה בפודקאסט וטוב לי היום, אתה לא עוזב, אם יש לך הפועל תל אביב, אתה לא עוזב את הפועל תל אביב בשביל משהו שהוא לא וואו. וזה הפועל תל אביב של היום. אבל בהמשך, אני כן אחפש לצאת החוצה, ויכול להיות שזה יקרה. כאילו כשחיפשתי זה לא היה מספיק אטרקטיבי, באותו נקודת זמן. זה הכל.
תשמע, זה מעניין שאתה מדבר משפחה ומשפחה. תשמע, אתה טיפוס קשוח במיוחד, חתול רחוב, מהבלטות, מהזה. זה, אני מניח שזה גם קשור לביוגרפיה. הזכרת את זה מקודם, אתה גדלת בלי אבא, אבא מת בגיל צעיר. כמה צעיר?
שש.
ואתה מנהל את ההצגה בעצמך לעצמך, מאז שאתה ילד.
כן, אמא שלי הייתה עליי כל הזמן, ליוותה אותי, עד היום היא הולכת איתי לכל, היא הולכת לכל משחק, וזה בעיה בהפועל תל אביב, זה יותר מדי כרטיסים. אני בטוח שמאחורי הגב הם יורקים ומקללים אותי כל הזמן, כי זה קשה להשיג כרטיסים להפועל תל אביב. כן. והיא הייתה כל הדרך, אם זה מנהלת קבוצה ודחפה ותמיד הייתה שם לעזור, אז זה עוד הוביל אותי לעצמאות מגיל מאוד מאוד צעיר.
אתה רגיש?
אני לא רגיש בכדורסל, אבל מחוץ לכדורסל, כאילו בבית עם הזה, אפשר אולי.
קח דוגמה, רוצה דוגמה? קח דוגמה.
שלפת, במקרה.
קח דוגמה. Okay.
אבל היי, תגיד, מה כל זה משנה? אני רואה הבת שהיא שמחה ומאושרת פעם הבאה, פעם שעברה שהיא הייתה פה, דקה וחצי לסוף משחק, הסתכלתי אחורה והיא בכתה. אז אם היא שמחה עכשיו, אז זה מה שחשוב.
זה לא, זה מה, זה כיף להיות ילדים של מאמן כדורסל.
וואו, קודם כל, אשתי, שהיא המזל הכי גדול שלי, מגדירה את זה בצורה יפה. הבית הוא חי בין מניה לדיפרסיה. אני כמאמן לא מרגיש מי זה הדני פרנקו שנכנס הביתה בשבוע של אחרי הפסדים או אחרי ניצחונות. הם מרגישים מצוין, הם רואים את זה מהצד. אני לא יכול לראות את זה על עצמי, אני יכול להרגיש, אבל הם רואים את זה מהצד וזה משפיע על כל הבית. ובגדול, הילדים הם אוהדים של אבא שלהם. אבל יש בעיה עם הפועל תל אביב. זה משהו שואב ברמות מטורפות. כי אתה לא יכול להיות בדרייבין כשיש לך זיקה להפועל תל אביב ולא להתחבר למה שקורה סביב. אני אימנתי, אתה יודע, חולון אולי קצת דומה באולם הפחים בזמנו, אבל... אין דבר כזה. זה אנשים שחיים 24/7. אתה יכול לקחת מנכלים ואנשים בתפקידים הכי בכירים בכדורסל, ואתה יכול לקחת ילדים קטנים והם נכנסים לאולם אחד, ומאותו רגע...
לא רואים ממטר.
ממטר.
אגב, זה כמוך. אתה גם 24/7. אתה, יש לך אחד מהעניינים, אתה יודע, שאלתי אותך מה הדימוי בחוץ. עכשיו בוא נדבר על הדימוי אצלנו בקהילה הקטנה. אתה לא תמיד מפריד בין עיקר וטפל. כי הכל הכי חשוב בעולם. אתה רוצה לשלוט בכל פרט ופרט, כל טקסט שכתוב בחדר ההלבשה, כל כיתוב על חולצה, כל הודעה, כל ציוץ, כל
איזה... יש לך מדליפים בכל מקום.
לך יש יותר. אתה רוצה לדעת הכל, 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 אתה... לא קל לך.
יותר קל לי עכשיו בהפועל תל אביב.
כי? הם יודעים שאתה רוצה לשלוט בהכל.
כי... תשמע, אני כבר מכיר את הכל. אני מכיר את הקולות, אני יודע לפרש טוב מאוד כל אחד, אני יודע מה כל אחד אומר מאחורי, מצדדי, ואני יודע שבזמן שאני בטקסט עם מישהו, אני יודע מה הוא כותב למישהו אחר.
מה הכינוי שלך בענף, אתה יודע? כינוי חיבה חצי זה.
תגיד לי מי המציא אותו, אז אני אגיד לך.
אני יודע מי המציא אותו, אבל זה משהו שמתכתב עם השם משפחה שלך.
חפרנקו.
חפרנקו.
זה רסקין.
אתה חופר.
יכול להיות. כן, אני יודע שבמסיבת תונאים אומרים לי, דני, שוט, ואני עולה את כל השאלות בתשובה אחת.
אבל זה לא רק זה, גם אומרים שאתה עם השחקנים מדבר הכי הרבה מכל המאמנים.
אוקיי.
אז אומרים לך, דני, די, היום תעשה קצר. אכלת לנו את הראש.
אוקיי, אז בוא ניגע בזה.
קודם כל תאשר.
כן.
אוקיי.
בסוף אני חושב ש... יש טיפות מוח. שאני מאמין שצריך להעביר את הקבוצה מ-day one, כל יום, כל היום. הם בסופו של דבר נוגעות בלתחון על מה זה יחד של קבוצה, ובעיקר מדברות על הימים הקשים. ואני חושב שעד היום, בכל קבוצה שהייתי, את הימים הקשים ניהלנו מעולה, והגענו בסופו של דבר לאיפה שרצינו להגיע, או הכי רחוק שיכולנו להגיע, עם הקבוצה ספציפית.
אנחנו מוכנים לפרק הבא. היידה.
בקרוב יתקיים דיון באיגוד הכדורסל בנוגע לזהות המאמן הבא של נבחרת ישראל.
נבחרת ישראל מכוונת הכי גבוה שיש, באיגוד ממש לא שואלים את האפשרות שפבלו לאסו יהיה מאמן נבחרת ישראל.
לפני שמחפשים את לאסו, שיביטו קרוב. אני חושב שג'יקיש כמורה
מספיק. עשה בצפר היום?
עשה בצפר.
המועמד המוביל הוא אריאל בית הלחמי.
אני חושב שדני פרנקו מאמן העונה. אם דני פרנקו או עודד קטש, או עודד קטש או דני פרנקו, ייקחו אליפות, לא מגיע להם?
לא.
אנחנו קוראים לפרק הזה, בהמשך מקודם דיברנו על תדמית, אז בואו נשב על העניין הזה של התדמית. אתה מרגיש שאתה ממותג כמו הנסיכים של הכדורסל הישראלי? אתה יודע מי זה הנסיכים. עודד, במילאלו במילרה, הוא נסיך. היה שלב שדנצ'ה אמיר היה גם כזה נסיך. אתה כזה מעמד הפועלים.
קודם כל נסיך אני לא, כי בסוף הדרך שלי להיות איפה שאני נמצא היום היא לא הייתה... לא מזה שהייתי כוכב או שחקן או משהו בסגנון הזה. בסופו של דבר, אני מאמין שאין פה קיצורי דרך, ואני דוגמה לאחד שעשה את כל השלבים מלמטה עד למעלה.
אבל יש קיצורי דרך. היום. יש מאמנים שמקבלים הצנחות, טק, 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 ומקבלים ג'ובים משמעותיים. אני לא נכנס אפילו לשמות, זה מובן מאליו.
לכל אחד יש את הדרך.
אז יש קיצורי דרך.
לכל אחד יש את הדרך שלו להצליח. כל אחד עובר גם סיטואציה אחרת. אתה יכול לקחת מאמן כמו עודד, שהיה שחקן... מהמוכשרים והטובים שהיו פה אי פעם, שעבר המון דברים בכדורסל, שיש לו המון תובנות על הכדורסל, מהצד שהוא רואה אותם, הוא מודל לחיקוי כשחקן, כספורטאי, גם כמאמן הוא תוך כדי, עשה את הטעויות שלו והתקדם, יכול להיות שעזר לו, בזמן הטעויות שהוא עשה, בניגוד לטעויות של אחרים שהוא קוברים אותם, יכול להיות שזה עזר
שהוא
לו.
שהוא עודד.
שהוא עודד, נכון. אבל הוא עודד. והוא עשה דבר, הוא בסופו של דבר, אם הוא לא הרוויח את תחילת הדרך שלו, את הסבלנות מהאימון, הוא הרוויח את זה מהפרסונה שהוא, וזה אחלה.
אבל עכשיו, היה סבב מינויים לנבחרת ישראל. ולפחות תקשורתית, השם שלך לא הסתובב. בסדר? אני לא, כלומר, לפחות אני לא נחשפתי לעניין הזה. ובכנות, אני לא מצליח להבין למה. אתה מצליח להבין למה?
קודם כל, אתה הגדרת את זה נכון. תקשורתית, השם שלי לא יסתובב. זה לא אומר שלא... אני לא יודע מי זה האנשים ספציפית שצריכים להיות אלה שיחליטו וזה, אבל זה לא שלא דיברו איתי על הנושא.
מי דיבר איתך? לא, אנשים מאיגוד הכדורסל.
כן.
בדקו איתך אם אתה רוצה לאמן? אחד. מאמן עבר, השם שלו, הפרטים מתחיל בפי?
מאמן עבר, שם שם הפרטי שלו מתחיל בפי, מה?
ומתחרז עם ריני. פיני דיבר
איתך? לא, לא, לא. אוקיי. לא. לא, אבל שאלו אותי, במידה ואם וכאשר, זה מה שאני אפסול מרוב. מה?
ומה אמרת?
לא, מה פתאום שאני, למה שאני אפסול?
אוקיי, אז בסוף, לתוך חדר הדיונים, ראינו בקטע מקודם, דיברו על לא יודע על מה עם פבלו לסו, דיברו עם ג'יקיץ', שכנראה זה כן הייתה שיחה רצינית, פול ירושלים לא רצתה, ומהמאמנים הישראלים, זה הלך לאריאל. למה לא אתה?
למה לא אריאל? אריאל עבד ולקח
למה לא אתה? אריאל מגיע לו, אבל למה לא אתה?
למה אני לא מה? אתה שואל למה אריאל כן, למה אני לא?
למה אתה חושב שלא הלכו עליך?
קודם כל, אני חושב שלאריאל הגיע, אני חושב שאריאל...
אל תגיד לי שזה לא יצבן אותך.
זה לא... ברגע שאריאל, הוא היה אמור... אני חשבתי שאריאל צריך להיות המאמן. הוא הצליח עם... אז עזוב עכשיו את ההיקשים בין מה זה לאמן נבחרת עתודה, לבין מה זה לאמן נבחרת בוגרת.
אבל זה לא מה שאני שואל. אריאל ראוי, אין ספק. השאלה אם אתה לא הרגשת שאתה לא גם ראוי.
אם היו בוחרים מישהו שלדעתי היה לא ראוי, הייתי מרגיש לא טוב עם זה.
לגיטימי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המיקום שלך בתוך היררכיית המאמנים, יכול להיות שמה שפוגע בך זה קשקושי תיאוריות? זאת אומרת, יש את הכדורסל של ההוא והכדורסל של הזה, ומשחקים ככה ומשחקים ככה, ואתה נחשב מאמן נקודתי. כלומר, התרגילים שלך לא מסתובבים ביוטיובים ובטוויטר בכל אירופה.
איך פספסת בטוויטר, אתה?
זה נכון. עשיתי טעות שם.
היו איזה כמה.
נכון, עליי. אבל אתה יודע, אתה מבין למה אני מתכוון.
אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני חושב שגם הזהות הזאת שאתה מדבר עליה, היא מוגבלת. למה היא מוגבלת? כי בלי שמות, יש קבוצות שהשנה, עד שלב מסוים, נראו רע, ואמרו, הכדורסל הזה והזה לא עובד פה, וזה כבר לא מספיק טוב, וזה לא פה, מקבי. וזה לא פה, וזה לא שם.
מקבי.
ופתאום שמתחילים לנצח, אז הכדורסל הזה, זה, זה וזה.
פרשנים גדולים.
אז עזוב. אז בגלל זה אני אומר...
כן, אבל כמה זה מפריע לך שאומרים עליך, על הקבוצות שלך, וזה קורה הרבה. אוקיי? וזה מעצבן אותך, אני גם מבין למה. אומרים הרבה, קבוצה לא מאומנת. זה קרה בירושלים, זה קרה בהפועל תל אביב, כן,
לא,
קבוצה לא...
לא, ירושלים היו מאוד...
תעשה גוגל.
ירושלים, לא, עזוב.
קבוצה לא מאומנת, כמה זה מעצבן אותך?
זה יכול להציק, אבל שתלוי ממי זה מגיע. זה תלוי. אם זה מגיע, סתם, יכול לשבת מישהו שהיה שם על הקווים, ומאמן כדורסל לא מעט שנים, אני אקח את זה, זה משהו שיפריע לי. אם זה יגיע ממישהו שרק שיחק, או מישהו שקצת ניהל, או מישהו שקצת עשה, אז אתה יודע, אני יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, גם אני ישבתי בחמישיות.
מישהו שקצת ניהל זה מצחיק.
לא אתה.
לא, הכל טוב. גם אתה ישבת בחמישיות, וגם אתה מתחת ביקורת. נניח, יש לי שאלה. אלכסנדר ג'יקיץ', שבמהלך חלקים מהעונה, הכדורסל של הפועל ירושלים נראה כמו תאונת דרכים, בהתקפה. עליו לא אמרו קבוצה לא מאומנת. זה בגלל שיותר קל לנו להגיד את זה על דני פרנקו?
לא, יותר קשה להגיד את זה על ג'יקיץ'.
כי מפחדים ממנו?
לא מפחדים ממנו, אבל בסופו של דבר הוא הגיע לפה עם איזשהו רזומה מסוים, ובתחילת הדרך, אתה יודע, אתה זוכר את תחילת הדרך שם, כל השחקנים, מה זה השחקנים האלה וזה מה זה המאמן הזה, אבל בסופו של דבר הרזומה שלו נתן לו, והנהלה נתנו לו את השקט ואת
הביטחון. אז זה הרזומה או הניחוח הסרבי הזה?
אני לא חושב שזה יותר סגידת המערכת הניהולית אליו.
ירושלים.
כן.
אתה לא קיבלת סגידה כזאת?
אני לא, אף אחד לא יפתקשיב. אני, יגידו לך עוזרי מאמנים שלי וכולם, אני לא שומע. אני לא שומע.
יש דברים שאתה כן שומע. נגיד יש את השיר הזה ביד אליה, הוא שיר קליט, מוזיקלי, יפה. אני מוצא את עצמי שר אותו גם לפעמים. פרנקו, אל תבכה, שיר יפה. את תגיד שזה לא משפיע עליך.
אפילו ילדים שלי כבר צוחקים.
זה, קודם, לא מפריע?
קודם כל, אני אגיד לך שבפעם הראשונה ששרו את זה, אמרתי על עצמי, רנה, הצלחת. הצלחת. מה, בוא נהיה ריאליים, כאילו, אחרי המשחק מספר 2 בפלי אוף, היה הרבה מאוד לחץ בצד השני.
נכון.
היה הרבה מאוד לחץ ביציע. השירה הזאת, השירה הזאת, היא באיזשהו מקום איזושהי התפרקות של לחץ. ומבחינתי זה היה... היה פספוס שלא הצלחנו לקחת את זה שם, כי היינו נורא קרובים. אבל לקחנו את זה עד הקצה.
אבל יש את הצד השני של העניין הזה של השירה. אולי משהו בך טיפה מרוחק עדיין מאוהדים, כלומר, נגיד, דיברנו מקודם על קטש, אז עודד מלך ישראל, דדס שמרימים אותו על הכתפיים, ג'יקיץ' שנהיה האלוהים בירושלים, אתה נתת הישגים והבאת אליפות וגביע וכמעטים וזה, משהו עם האוהדים עדיין נשאר איזשהו מחסום.
תראה, אבל אוהדים הם בסופו של דבר, הם יאהבו אותך מאוד שתנצח. ואתה מסתובב בתל אביב ואתה כאילו עוצרים אותך בכל פינה, וכשאתה מפסיד, זה עליך, זה לא על אף אחד אחר. אז אתה יודע טוב מאוד שאוקיי, עכשיו סבבה, ולכולם טוב ולכולם נחמד, אבל בסופו של דבר, אם יהיו ימים קשים, ושימו את זה על הראש שלך.
אתה מאמן אהוב בדרייב?
כשמנצחים. כשמנצחים, כן, מאמן. אני, תשמע, מי שקרוב אליי ביום יום יודע. אני לא אף על ניצחונות, ואני מבואס פחות ממה שמצפים אולי מזה אחרי הפסדים. אני אגיד לך משהו שאתה לא תאמין, אבל כאילו, כי אף אחד לא זה, יש איזשהו מנגנון אישי. אני נגמר משחק, אני מגיע הביתה, אני מתקלח, הלך לישון. ואני ישן כמו גדול עד הבוקר. עכשיו, יכול להיות שבבוקר אני אקום עם מועקה רצינית מהפסד, או מאיזושהי שמחה על ניצחון, אבל גם לא שמחה בטירוף. אני יודע טוב מאוד שהמקצוע הזה, יש לי בעיה אחת, אני לא יודע ליהנות או להעריך מספיק את הרגעים הטובים שבו. כי אני באיזשהו מקום תמיד יודע שאחרי רגעים טובים יכולים גם להגיע רגעים רעים, ואני יודע שבסופו של דבר מעריכים אותך כמו המשחק האחרון שלך, ויתנו לך קרדיט מסוים, אבל זה מגיע עד נקודה X, כי מאמנים בארץ לא באמת מקבלים איזושהי הערכה. אולי זה לא רק בארץ, אבל אם אתה מצפה לקבל איזושהי אמפתיה מסוימת כמאמן, אז כל עוד שנצח על הכיפק, אבל אם לא, אז פתאום כולם התחילו להתרחק, וזה מבאס. אז אני מניסיוני הרם, כבר, אתה יודע, לא יודע כמה שנים אני עוד יעשה את זה. אבל זאת עבודה קשה, היא עבודה מאוד סיזיפית, והיא לא כל כך כיפית. אני חייב להגיד שהשנה היה כיף. כי ניצחנו, ובהפוטק שמנצחים, זה הכי כיף.
לא תאמין. שאלות סיום. הגענו. אנחנו שאלות, תשובות קצרות. מבטיח, כן? את מי אתה אוהד? כדורסל, כדורגל, בארץ, בעולם? לא פעם, היום.
אין לי כדורגל. איך אני יכול להיות קבוצת כדורסל? אני אוהב את בוסטון נורא.
אוקיי.
אבל זה משהו כאילו, אני לא יודע למה, זה כאילו מגיע מ... אולי מתור ילד, ארי ברד, כן.
כדורגל?
אין לי כדורגל.
אין לך כדורגל. מי השחקן יותר גדול? מיקי ברקוביץ' או עודד קטש?
וואו. למה ככה לעשות?
שיהיה כיף.
מה זה?
זה לא אישי.
אני חושב שמיקי בסוף השתרש פה, וזה לא כך מאוד, מיקי השתרש פה לאורך השנים, אולי בגלל שזה ימי הדור שלי כילד, אבל כאיזשהו אייקון טורף.
מיקי, למי הצבעת בבחירות האחרונות? אם מותר לשאול.
אני במרכז שמאל.
מרכז שמאל. איזה סמית יותר גדול? דונטה סמית, דווין סמית, דין סמית או ג'י אר סמית?
דנטי סמית.
יותר גדול מדין סמית.
כן, לא הכרתי אותה.
כמה פעמים כבר הפגנת בקפלן?
לא הרבה. כל פעם שלא היה אימון או שהייתה אפשרות.
אז עכשיו כל הקיץ אתה בקפלן. לא לקבוע איתך במוצ"שים.
אם אני בארץ, אני בקפלן.
שאלה אחרונה. אתה תיקח אליפות עם הפועל תל אביב?
כן.
דני פרנקו, תודה רבה. לא שאלתי מתי.
זה בסדר. וואו, זה... היום אני מוכרח להתנתק. לא שאכפת לי שאת כבר לא הכי יפה.